אנחנו השבוע בעזרת שם נקרא פרשת חוקת. פרשה פותחת ונמצאת פרה אדומה. אני נוהג לומר שהפרשה היא כולה חוק. זאת אומרת, כל הפרשה זה דברים שאנחנו בעצם לא מבינים. פרה אדומה, חז"ל אומרים, יש בה הקבלה בין הפרה לעגל, שהפרה באה לכפר על חטא העגל. יש לנו מצווה דווקא בסגן. יש פה, אם אתם רוצים, יש לי סיכום מהיר על האינטרנט על כל דיני פרה אדומה. בגדול מה שחשוב לדעת זה שכלשהו מהאפר של הפרה היה מספיק. היו 10 פרות בהיסטוריה, המשנה אומרת. פרה ראשונה של משה רבנו החזיקה כל תקופת בית ראשון. תקופת בית שני היו 8 פרה אדומה, והעשירי יעשה מלך המשיח. פרה אדומה בעצם זה, מצד אחד זה חוק. הרמב"ן מסביר שהחוק, למה אומות העולם מונים אותנו על פרה אדומה? בגלל שפרה אדומה זה דבר שנעשה מחוץ לבית המקדש. כל פעולה שאנחנו עושים מחוץ לבית המקדש, יש בה משהו שהיא נראית כמו התכסיסים של עובדי עבודה זרה. זאת אומרת, הסיר המשתלח. מה ההיגיון? למה אתה יוצא מהבית המקדש? פרה אדומה. למה אתה יוצא מבית המקדש? עגלה ערופה. למה אתה יוצא מבית המקדש? אלה דברים שנעשים מחוץ לבית המקדש, וממילא יש מקום לחשוב, רגע, את מי אתם עובדים? איזה אלוקים אתם עובדים שאתם צריכים לצאת מבית המקדש לעשות את התהליך הזה? פרה אדומה.
הפרה אדומה שעכשיו נמצא בספרד, זה לא נחשב?
השחיטה, התהליך של השחיטה והשריפה היה נעשה מול...
לא, אבל למדת שהיה רק 10 בהיסטוריה.
לא,
אז כתוב שהיו 9 והעשירי יהיה על ידי מלך המשיח.
לא בצבא אדומה, אלא שהיא משחיטה לשם פרה אדומה.
עשו את התהליך, כן. בשריפה של הפרה היו מוסיפים הרבה עצים והרבה דברים אחרים יחד עם השריפה, כי כל האפר שהיה יחד עם הפרה, הכל היה קשר בעצם כאפר פרה אדומה. למרות שבעצם היה שם אפר של עצים ודברים אחרים, זה גם בסדר. היו לוקחים טיפה מהאפר, שמים על המים, מספיק שרק רואים את זה, ואז אפשר לעשות עם המים האלה על המון אנשים. כשהיו מזים על הבן אדם, היו מזים, וכל עוד שנגע בו טיפה אחת של המים, זה היה מטהר אותו. אז זה דבר באמת שאנחנו לא מבינים. זאת אומרת, אתה לוקח ספל גדול עם מים וטובל בו, ואז מה זה?
יכול להיות שאנחנו אמורים לה? יכול להיות שבאמת אין בזה שום היגיון אלא רק בשביל לבחון אותנו?
יכול להיות, אבל זה לא נראה ככה. בעקבותיה לא נודע, חז"ל אומרים, יש טעם לכל מזה, אנחנו לא יודעים. אם אתה רוצה מהלך שלם על זה, אז לפני 10 ימים כתבתי על זה מכתב לבן אדם שאיבד את ביתו. וכתבתי לו מכתב על איך יהודי אמור להתמודד עם דברים שהוא לא מבין בעולם הזה, וכל העניין הזה של טעמי המצוות. אתה רוצה? תשלח לי מלנשחה את המכתב. חזרה לענייננו. בפרה אדומה בעצם היה היסוד של כל הטהרה. אנחנו היום, אין לנו טהרה, אנחנו כולנו טמאי מת. צריך לדעת שלאורך ההיסטוריה שלנו תמיד היו אנשים ששללו את המסורת של עם ישראל. אם זה היה קורח בפרשה הקודמת, אם זה היה צדוקים בימי בית שני. זאת אומרת, באו אנשים ואמרו, לא מאמינים לכם בתורה שבעל פה. במסכת תענית, במגילת תענית, משמע, שהיה תקופה שהצדוקים, היה להם רוב בעם ישראל, היה להם רוב בסנהדרין. ועשו חגיגה ביום שחזר הרוב לפרושים, לאלה שהיו מקבלי מסורת.
ככה, זה אחד מהחגיגים.
כן, זה היה אחד מהימים טובים שהיו במגילת תענית.
אנחנו יודעים עכשיו, מתי זה היה, אצל רבי שמעון בן שטח.
כן? זה לא ידעתי.
הרי שם הוא היה היחיד שלא זוקי, כי הוא היה הכי, כי הוא היה קרוב של המלכה.
כן, כן.
ולאט לאט, ומה שקראת, התלמידים היו בחוץ. הפרושים היו על הספסל, ואז הוא קודם שכנע עוד בן אדם אחד לצאת מהסנדרין, וקודם נכנס עוד בן אדם...
איפה זה כתוב?
את האמת? שמעתי את זה מיוסי סעיד, אני צריך לשאול אותו מאיפה זה. אני חשבתי ש...
כי זה בעצם, אתה מצרף שני סוגיות שאני לא מכיר. בסדר, אני שומע. מה שאתה אומר זה גמרא בברכות וגמרא בעוד מקום, אני לא זוכר, והם גילת תענית, שזה הגיוני, אני רק לא הכרתי. זאת אומרת, הצירוף הזה לא הכרתי. הלאה. למעשה, היה מצב שהצדוקים אמרו הרבה, ולמעשה לא עשו הרבה, אבל כל זמן אמרו, וחז"ל ידעו שמאמירה הזאת יגיע למעשה. מה עשו חכמים? אמרו, הרי לפי הצדוקים, כל מעשה הפרה אדומה צריכים להיות באדם שטבל והיה לו הערב שמש. ואילו אנחנו, לפי המסורת שלנו, גם בן אדם שתמה וטבל, ועוד לא היה הערב שמש, זאת אומרת, הטהרה שלו עוד לא הסתיימה, הוא קשר לעבודת פרה אדומה. מה עשו חכמים? הכריחו כל אדם שהיה מתעסק בפרה אדומה, היו נוגעים בו בשרץ, שמים אותו במקווה, ואז הוא היה בא להתעסק בפרה אדומה. זאת אומרת, מכל כיוון הפרה אדומה הייתה קשרה רק לפי מסורת ישראל, ולפי הצדוק היא הייתה פסולה. וזה היה בעצם לכופף את יד הצדוקים. אם אתם לא מקבלים את המסורת שלנו, אין לכם טהרה בפרה אדומה, אתם לא יכולים להיכנס לבית המקדש, לא יכולים להתערב. אפשר להוסיף לזה שהחוקרים טוענים היום שרוב הצדוקים היו כהנים, שהצדוקים הייתה קטליטיסטים של הכהונים דווקא. שם החוקרים מוצאים יותר צדוקים, דווקא בארכיאולוגיה יש המון תמיכה לזה שהכהנים בעיקר היו הצדוקים.
עכשיו, שהכהנים גדולים היו צדוקים.
כהנים גדולים, זה מסביר למה היה כזה חשש של הכהנים גדולים, שהוא יהיה צדוקי. ולפי זה גם מובן למה בפרה אדומה, סתם יהודי, מה זה משנה לו אם הוא טמא או טהור? מתי שיוצא לו לעלות לרגל, אבל לפי זה, זה מאוד משנה לכהנים. ממילא החזל ראו שהם עושים כזה כולה בדיני פרה אדומה, שהם מכריחים כל אדם להיות טמא בשרץ, ואז לטבול במקווה, ורק אז, לפני ערב שמש, לעשות את התהליך של הפרה אדומה. אז הם הכניסו לדיני פרה אדומה חומרות שאנחנו לא מכירים בכל התורה כולה. חמישי לתומה, זאת אומרת, כללית יש לך אב התומה, ראשון לתומה, שני לתומה, בקודשים שלישי לתומה, ויש דברים רבי, בפרה אדומה חמישי לתומה. המצאות שלא קיימות בכל התורה כולה, חז"ל המציאו חומרות על גבי חומרות. הילדים שידלו את המים לפרה אדומה, היום גדלים אותם על גבי הר, איפה שידוע שאף פעם לא היה שם שום מת, וכל החיים שלהם הם היו על ההר הזה. ואז כשהיו צריכים לבוא לקחת את אפר פרה אדומה, עשו גשר מיוחד, והיו עושים, היו הולכים על שני פרות עם דלת מעליהם, כי תומה בוקעת ועולה עד שיש לה חלל. אז מאחר והם יושבים על הדלת, אז יש חלל, והתומה אף פעם לא יכולה להגיע אליהם. כל מיני חומות של... זה משניות בפרה. זה משניות. אז החומות האלה, בעצם אין חשש כזה. אם היינו צריכים לחשוש, אז אולי שכל אדם יחשוש שהוא תמי מת, כשהוא לא ידוע לו. ואנחנו לא חוששים. אבל הוסיפו חומות על גבי חומות כדי לאזן את הכולה שהם עשו במלחמה נגד הצדוקים. ואלה החומות שאנחנו מוצאים בפרה אדומה. ישנו את היסוד של חלל חרב, שחרב הרי הוא כחלל, שכל כלי מתכת נהיה תמה כמו המת עצמו. זאת אומרת, כל העיתים שלנו שנכנסו לבית הקברות, השעונים שלנו, הם כולם תמי מת. ואנחנו כהנים לא, כהנים לא מוזרים על זה. זאת אומרת, יכול להיות מציאות שכהן לובש שעון, שהוא כל הזמן נוגע בתמי מת. אבל על זה אנחנו לא נוהגים להיזהר, כפי שכתבתי פעם לפני חודשיים שלוש. כן. כן, אבל הם לא מוזרים. הכהן לא מוזר, זהו, הוא מוזר על מת, לא על כלי שהוא תמימי.
מה כתוב בתורה?
פה לא כתוב, זה בפרשת אמור. על נפש מת לא יבוא. חזרה לענייננו. אז יש לנו את התלונות של עם ישראל כשאין מים. לא היה מים לעדה, עם ישראל מתלונן, ומשה ואהרון ישנו את החטא של הקעת הסלע. בחטא הזה אז יש מחלוקת כמה שיטות מה בדיוק היה החטא של משה, האם החטא שלו היה שהוא הקע את הסלע, זה פשט, האם החטא שלו היה שהוא קרא לעם ישראל המורים, אלה שני הפשטים הגדולים, האם החטא שלו היה שהוא כעס, בפשט קצת קשה להבין את זה, אבל בסדר, אולי בהזדמנות אחרת צריך להתעמק מה היה החטא פה. יש לנו בהמשך, משה ואהרון מקבלים את הגזירה שהם לא נכנסים לארץ, ואז אדום לא נותן לנו להיכנס ארצה, מגיעים לאור ההר, אהרון מת ומת בנשיקה, ואז אלעזר מקבל את מקומו, וכשמשה רואה את זה הוא מתהווה לאותה מיטה. מיד אחר כך תוקפים אותנו, מי תוקף אותנו לא ברור, בפסוק פה כתוב שמי שתקף אותנו זה הכנעני, בפסוק בדברים כתוב שזה המלאקי, חז"ל אומרים שזה היה המלאקים מחופשים לכנענים, אבל הם דיברו שפת כנען, אבל התלבשו בבגד המלאק כשהם תקפו אותנו. יש דיון, אם אתה רוצה לרמות בן אדם לכאורה, הדבר שאתה צריך לשנות זה את הבגד שלך, לא את השפה שלך, נכון? אז למה הם לא שינו את זה? נקודה לחשיבה. זאת אומרת
שאתה נפגש איתם, רק אז אתה שומע את השפה.
נכון? בכלל לא הגיוני מה שהם עשו, על פניו.
מה הם עשו?
שינו את השפה ולא את המלבוש.
אולי זה היה אותו מלבוש?
לא. כתוב שהם ראו לבושם כלבושי המלאק, לשונם לשון כנען. לא ידעו על מה להתפלל. אמרו, תן אותם בידינו. אז למה שינו את הלשון ולא את הלבוש? אז... מישהו פעם אמר פשט, אני לא יודע מה המקור זה, אבל זה מאוד מסתדר, שאדם לא משנה את משהו המהות שלו. אצל עם ישראל השפה לא שינו לשונם. זאת אומרת, השפה היא מהותית אצלנו. ואצל המלאק, המלבוש היה מהותי, השפה לא היה אכפת להם לשנות.
אנחנו לא שינים
אנחנו, הכל אצלנו. כן. כן. חזרה לענייננו, למה עשו את הנדר והלכו למלחמה הזו? חזל אומרים, נשבטה מאיתנו שפחה אחת. ופה אנחנו לומדים יסוד, שאפילו על אדם אחד, אפילו על שפחה, ברגע שיש מעשה מלחמה, וחזל אומרים, אפילו כשלוקחים מאיתנו קצת עצים, זה מעשה מלחמה, אז אנחנו... מה? ככה אני הבנתי, כן. עדיין עם ישראל לא מוותר.
זה דווקא, לוקחים את העצים, זה דווקא בעיירה בגבול.
יפה, נכון. אז בסוף הפרשה יש לנו את השירה של עם ישראל על הבאר, זה גם צריך ביור מה העניינה של השירה הזו, ובסוף הפרשה יש לנו את המלחמה של סיחון ואוג. סיחון ואוג היו שני מלכים ענקיים, אוג חזל אומרים לנו הוא אליעזר עבד אברהם, וזה למה שמשה פחד ממנו, כי ראינו את זה בפרק רב אליעזר, כי היה לו את הזכויות שהוא שימש את אברהם אבינו, וידוע המדרש שמשה גובה 10 רמות, הוא דילג 10 רמות, המטה שלו 10 רמות, והוא עיקה את אוג בקרסול שלו. זאת אומרת, על פי דרך הטבע, לא היה שום דרך שננצח את המלחמה הזו. חזל אומרים שאוג הרים הר שהיה בגודל עם ישראל. זאת אומרת, הוא הרים הר שמספיק גדול לקבור אותנו במקום, ופה גם כן יש מקום לחשוב למה היה לנו אותו סיטואציה. כן? לא. הגמרא בסוטה אומרת, הוא הרים את ההר שהיה בגודל של עם ישראל. מה הפשט בזה? אז הפשט הוא כמו שהוא אומר, זה הפשט. אבל הרמב״ם הרי במורה נבוכים לומד שאוג היה בעצם בגובה של 3 מטר, 2 מטר וחצי, 3 מטר. כשרואים את הרמב״ם, הרמב״ם עושה שיעור כמה היה, הנה ארסו ארס ברזל, הלא היא ברבת בני עמון. מה כתוב שם? תשעמות באמת איש. אז הרמב״ם אומר, בסדר? כן. אז אם זה אמת משה, אז 900, בסדר, אז הוא היה אדם מאוד גבוה. ככה הרמב״ם לומד שם במורה נבוכים. אז הרמב״ם יש לו מהלך שגם המאירי מפתח, שתמיד כשאנחנו רואים מדרשים כאלה, צריך להבין שהמדרש בא לומר לך את גודל האיום. המדרש נוקט בלשון שיש בה סודות ורמזים. אז המאירי מסביר כמה לשונות ואומר מפה תפנח את השאר. אבל ההבנה בגדול זה שהיה להם כוח באמת לחלות אותנו. זה בגדול, זה הכיוון של הרמב״ם. יותר פרטים, אז באמת לראשונים היה מסורת. כל לשון, מה זה רומז, מעבר לזה. זאת אומרת, מה הרמז של חרב, מה הרמז של הר, מה הרמז של הרים. זה המאירי מראה על חלק מהדברים. אני אומר, צריך לראות שיש פה איזושהי הקבלה. אני כפה עליהם הר כגיגית, לסוף 40 שנה שאוג קובע עליהם הר. וזה טוב, בסדר.